עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי, יושב ראש הוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל בכנסת. שלום לך מיכאל ביטון.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, אולי נפתח איתך, אתה יודע, עוד לפני יוקר המחיה, כי אני חושב שזה הדבר הכי חשוב לדבר איתך עליו, דווקא על המקרה שבו באים מפגינים מחוץ לדלת של חברת הכנסת טלי גוטליב, אומרת ומסבירה למפגינים, יש לי ילדה עם צרכים מיוחדים, הם אומרים לה, תסדרי מישהו אחר.
נו לי לקחת אותה ללימודים, למסגרת שלה.
והם אומרים לה, תסדרי מישהו אחר שיקח את הילדה שלך למסגרת, כי את היום נשארת בבית. תרצה לגנות?
אני לא עוסק בגינויים, אבל צריך רגישות. ההפגנות מול בתים של פוליטיקאים זה דבר שקיים עשרות שנים, כולל אצלי בבית, כולל אצל גנץ ואחרים, אבל אנושיות ורגישות זה דבר שצריך לקיים.
כולל להפגין ולחסום את דלת הכניסה לבית, שחבר הכנסת לא יוכל לצאת מהבית?
אני לא מכיר את האירוע, אתם עכשיו מספרים לי עליו.
כל התקשורת הזה הבוקר, אני חושב ככה שגם התקשורת שמייצגת את עצמו.
אני שומע את זה מכם עכשיו.
אז אני אספר לך, אז אני אספר לך קצת יותר בהרחבה.
רגישות ואנושיות זה דבר טוב.
אז אספר לך קצת יותר בהרחבה. ארבעה ח"כים, שני שרים ושני ח"כים, נחסמה דלת היציאה שלהם הבוקר מהבית על ידי כמה אנשי שמאל, ואצל טלי גוטליב זה חרג אפילו, אמרו לה, כפי שדוד תיאר כאן, שמישהו אחר ייקח את הילדה שלך ללימודים היום, ילדה עם צרכים מיוחדים, הכל מותר כנראה בדרך.
אני מכיר את טלי, והיא גם סיפרה בנאום שלה בכנסת על ההתמודדות שלה עם הילדה, ונדרשת רגישות ואנושיות גם במצבים כאלה.
טוב, אני רוצה לצטט דברים שלך, חבר הכנסת מיכאל ביטון, עוד לפני שניגע ביוקר המחיה. אמרת על הרפורמה במערכת המשפט שיש מה לתקן במערכת המשפט, אין מערכת שהיא חפה משינוי ותיקון, אין מחלוקת שצריך רפורמה במערכת המשפט, ואני רוצה לשאול אותך הבוקר הזה, באיזה חלק ברפורמה אתה כן תומך, חבר הכנסת ביטון?
אנחנו באנו ואמרנו שצריך להסדיר בחוק יסוד החקיקה את היחסים בין הכנסת לממשלה ולבגץ, ויש מה לסדר. אבל זה לא כל כך מובן מאליו שרוצים לתת יותר כוח לממשלה. למשל, לממשלה יש יותר כוח מהכנסת. הממשלה כפופה לכנסת רשמית, אבל כמעט כל החוקים שמגיעים הם חוקים ממשלתיים. בשל ועדת החקיקה של השרים שקובעת איזה חוקים יגיעו לכנסת. אז יש הסדרה שלמה. עכשיו למשל פסקת התגברות של כנסת, אולי ברוב משמעותי, לא מקרי, לא כשהעם חצוי. 61 זה מנדט ימינה שמאלה. אנחנו כבר 4 פעמים העברנו את המנדט הזה ימינה שמאלה במצב של כיפאון פוליטי ב4 שנים האחרונות. לכן 61 הוא בכלל לא רלוונטי לפסקת ההתגברות. רוב משמעותי שבו כלל הבית שיש בו גם אופוזיציה וקואליציה חושבים שצריך ללכת ולהיות נחושים על נושא מסוים. זה דוגמה למשל. אתם רוצים לטפל ביועצים משפטיים בממשלה. אז יש בעיות לפעמים שיועץ משפטי פועל מעבר לסמכותו כיועץ משפטי. מה הפתרון שמציעים? מינוי פוליטי. מינוי פוליטי, היועץ משפטי לא ידבר ולא יפתח את הפה ויפחד כי הוא עף הביתה כל יומיים. מה אני מציע למשל? במצבים מיוחדים יוחלף יועץ משפטי בתאום עם היועץ המשפטי לממשלה בהסכמה. ואני עבדתי עם יועצים משפטיים במשרד הממשלה.
חבר הכנסת ביטון, אתה מבין שאתה כל נדיר בתוך האופוזיציה הזאת?
לא, אני לא היחיד. אנחנו כל המחנה הממלכתי באנו לפני הנשיא ואמרנו בואו בהידברות נביא תיקונים למערכת המשפט, ותיקונים שלא מדוברים שבעיניי הם הכי חשובים. אתה יודע, אדם מסכן...
לא, אני מקשיב לך עכשיו. לא, אף אחד לא מדבר כמוך. אף אחד.
אבל תשמע משהו אחר. לכל אדם שנלקחה לו דירה מהמידר, ולתבע אותה משפטית ועשר שנים יחכה לצדק, והוא אני...
מי זה נלקחה? הקבלנים שלקחו להם?
לא, הוא צריך היה להשלים עסקה מול עמידר על רכישת הבית, והם לא תפקדו בבירוקרטיה, ואמרו לו, עבר זמנך ואתה לא יכול לקנות את הבית. והוא 10 שנים מולם בבתי משפט. מי ישלם לו את האורך דין? מי ייתן לו תנחת רוח של עשור, והוא עני והוא נאבק ואין לו כלום? משפטים אזרחים צריכים להיגמר תוך שנה. משפטים פליליים תוך שנתיים. צריך סמכות מיוחדת לשר ולשופט עליון להערכה של חצי שנה של משפט, וזהו. זה צדק יהודי שמשפט יימשך 10 שנים ו-5 שנים. יש לנו מה לתקן במערכת המשפט. זה מוסכם. אל תדרסו. אל תגידו לציבור מסורתי וחילוני וימני ליברלי שאנחנו עכשיו נחליט ששופטי עליון יהיו ברוב פוליטי של 61. אתם רוצים לשנות את הוועדה או איזה הרכב מאוזן אחר שיהיו בו איזונים, בסדר, אבל מה אתם מציעים? שרוב של 61 ימנה שופטי עליון ואז תתחלף ממשלה ואז אלה יהיו שופטים של ליכוד, אלה שופטים של ש"ס ואלה שופטים של מרץ לפי הרוב הפוליטי של אותה שנה?
אני שוב אחזור ואומר שאת הכל נדיר בתוך האופוזיציה הזו.
בכלל בכנסת.
כן, חבר הכנסת מיכאל ביטון, אנחנו חייבים, פשוט הזמן שלנו מתקצר, אנחנו כן רוצים לדבר איתך. כן, אנחנו כן רוצים לדבר איתך על הסיור שעשית בוועדה בראשותך. ואמרת, חייהם של תושבי הנגב והגליל לא יכולים להיות מופקרים, לא מסכנת קריסה של קורת גג ברעידת אדמה ובשגרה, לא מנפילת טיל על מבנה ללא ממש.
לא משירותי חירום, לא משום דבר, לא.
לא, לא סתם יצאה ועדה בראשותי לקידום וחיזוק הנגב והגליל, יחד עם חבר הכנסת יוני משריקי לקריית שמונה. כאמירה, יש כל כך הרבה פערים בחברה, כל כך הרבה אתגרים. תושבי קריית שמונה משלמים 5% ביטוח לאומי וביטוח בריאות, אבל הם מקבלים פחות. הם מתים מוקדם יותר, 3 שנים לפני תושבי תל אביב בממוצע. יש להם פחות רופאים פר אוכלוסייה, פחות אחיות, פחות מיטות אשפוז.
בגלל מרחק מהמרכז או בגלל שזו אוכלוסייה מוחלשת?
בגלל שהכוח הפוליטי של הנגב והגליל לא תמיד היה בעדיפות עליונה לפני דברים אחרים, ושבתל אביב יש יותר רופאים ואחיות ובתי חולים ורופאים מומחים, ואתה מחכה בפערים של 100% לתור של רופא מומחה בפריפריה, והמון המון נושאים. אז הלכנו לפעולת חירום להציל את המרכז לרפואה דחופה ולטפל באמבולנסים של טיפול נמרץ, להגדיל את הכמות בצפון, וללכת ולהתחיל למגן ולבסס את הקרקע של מבנים משותפים. אני גאה שבזכות מאמץ שעשיתי משרד הביטחון, יחד עם משרד השיכון והפנים, הבאנו מודל של כסף של משרד הביטחון לממד, כסף של השיכון לכיוון של ביסוס לרעידות אדמה, ומשרד הפנים איתנו בהיתרים ותוכניות, ועשינו כבר כמה עשרות דירות כאלה לראשונה אי פעם בקריית שמונה. ראינו את זה וזה נפלא, נכנסו לבית של גברת כהן, רפאל כהן, ושם אתה רואה שוטר פנסיונר שלראשונה יש לו ממד מכובד בליגה, ליגת על, בטוח הוא יכול לישון שם גם ברעידת אדמה.
אתה יודע, בצלל, חלקים וגם רבים מהמאזינים שלנו, זה נראה טריוויאלי שיש להם ממד, אבל בוא, הוא מדבר על הפריפריה ומציין כאן
בדיוק
נקודות.
בדיוק, ששם אין דבר כזה כמעט בשיקונים. כן, אין, לא קיים.
יש לנו כמה, רק בקריית שמונה, 8,000 יחידות דיור נדרשות לשדרוג בעניין של מיגון.
וזה היה קריית שמונה, ולא דיברנו על אקו, ולא דיברנו על בית שען ודימונה,
כן, בדיוק,
וטבריה.
כל מי שקרוב, אלעד, כל מי שקרוב לרעידות אדמה.
תבוא לנו יותר, יש לנו הרבה על מה לדבר איתך.
אנחנו עוד נדבר, אנשים יקרים, בוקר טוב לכם.
תודה, בוקר טוב, יום טוב. כל חי תמיד איתי.